טוב, אנחנו ממשיכים את השיעורים למהלך הידיעות בישראל. אנחנו נמצאים בספר אורות בעמוד קט"ו, הגענו לפסקה ו'. אז בפסקה הזאת הרב חוק, בעצם הפסקה האחרונה, שבה הוא מסיים את התיאור ההיסטורי ועובר בעצם לסוג של סיכום ומעבר לתקופה שלנו, ואיזשהו סיכום של המהלך ומה, לאן כל התיאור הזה שסידרנו את הדברים, לאן הוא הולך בסופו של דבר ומה הכיוון העתידי שאליו הדברים הולכים. אז אומר הרב קוק כך: ההכשר של הרוח הלאומי של כנסת ישראל להתנער ולקום לתחייה תלוי הוא במידת אפשרותו לקבל את ההוראה האלוהית העליונה להיות לו לנשמת חיים. אז בעצם דיברנו על זה שבגלות מה שהתפתח זה האידאה הדתית בשונה מהאידאה האלוהית, שמה שמחיה את הציבור זה דברים הרבה יותר מצומצמים של מה חובתי ועשנה, תפיסה פרסונלית של אלוקות שנמצאת, שמשגיחה ומצווה לאדם באופן אישי לעשות כך וכך דברים, וזה לא מחובר לאיזשהו מגמה גדולה יותר, לאיזשהו מהלך גדול יותר. וצריך להבין שכל הביקורת של הרב קוק על בהרבה מקומות על היחס לעצמות בדעת אלוהים, זה לא מדבר מבחינה פילוסופית של על מי אני מתייחס, על העצמות או על הגילויים וכל מיני דברים כאלה, אלא זה על הנזק המנטלי של הדברים ועל הצורה הפסיכולוגית שבה אדם מביט על אלוהים. זאת אומרת, זה לא עניין של להגיד אני מבין שזה לא אלוהים, אלא זה הגילויים שלו, וככה אני לא מגשים את אלוהים. אלא גם שאתה מתעסק בגילויים, גם שאתה מתעסק במה פונה אליך ומה מתגלה אליך, צריך לנקות את זה מהגשמה ומהצורה הפרסונלית הנמוכה יותר, ולרומם את זה למקומות יותר גבוהים. מה שמתגלה אליי זה לא משהו פרסונלי מצומצם אישי, מה שמתגלה אליי מהאלוקות, כמובן שהאלוקות עצמה היא מעל ומעבר לכל תפיסה, אבל גם מה שמתגלה אליי מהאלוקות, גם מה שמתגלה אלינו מהאלוקות, זה מהלך גדול, עולמי, רחב, מקיף, היסטורי, כלל אנושי, כלל עולמי, שנמצא בהכל, שבא מהכל, מוביל את מכלול המציאות, מהלך של האידיאלים אלוהים, מהלך של סחף מוסרי, ערכי של קודש שפועל בכל רובדי המציאות ומוביל את המציאות לעבר השלמות שלה. יש פה מהלך מאוד מאוד עוצמתי ורחב, ופה בא הרב קוק ואומר שההכשר של הרוח הלאומי של כנסת ישראל להתנער ולקום לתחייה הוא תלוי בכך שהם התחברו למהלך הזה, לקבל את ההורה האלוהית העליונה. ההורה האלוהית העליונה זה האידאה האלוהית, זה להבין שאנחנו מחוברים לאיזשהו מהלך מאוד עוצמתי, מאוד רחב, מאוד גדול, ואנחנו באים לקדם אותו במציאות, והוא הבסיס והשורש של האמונה באלוהים, ולא איזשהו יחס אישי כלפי אלוהים שמצווה אליי לעשות כך או אחרת באופן נקודתי, למשהו הרבה יותר רחב, הרבה יותר גדול, שבא לבסס פה תיקון עולם, שבא להוביל את המציאות לשלמות שלה, מתוך המציאות, מתוך כוחות המציאות, מתוך אחדות והרמוניה של כל המציאות, ומתוך כך שעם ישראל ייסד פה אומה שתוביל בעולם את הצדק, את היושר, את האחדות, ותביא את העולם לשלמות שלו. ורק אם נוכל לבסס את זה, שזה יהיה נשמת החיים שלנו, זה יהיה השורש הדתי, זה יהיה הבסיס של כל המבנה הדתי בעם ישראל, רק אז האומה תוכל לבוא לתחייה, כי כל עוד נשארים ברובד המצומצם של האידאה הדתית, זה לא נותן את האנרגיה הלאומית וגם הדתית, כדי באמת להוביל פה את המהלכים הגדולים שעם ישראל אמור להוביל. יפה, אני ממשיך בפסקה. ואומנם הזמן עשה את שלו, וחושך הגלות גם הוא פעל את פעולתו. פיזורה של כנסת ישראל בעולם הכריע הרבה לצד הטוב את המהלך העולם הכללי. ביטול המרכז הלאומי הפסיק את המחשבה המוטעת לחשוב את ההכרה האלוהית העליונה רק לנחלה מוגבלת בתחום גיאוגרפי מיוחד וממלכה מיוחדת. ועיניכם תראינה ואתם תאמרו יגדל השם מעל גבול ישראל. והרעיון זה הנראה כבודד עזר הרבה לבהירות המושגים הראשונים בכלל והשפעתם לטובה. זאת אומרת, צריך להבין שההתחברות למהלך הגדול, האמוני, היא דורשת חשיבה יותר מופשטת, יותר רחבה. ו בתקופה הקדומה אז התפיסה האמונית הייתה יותר מצומצמת, כמו בתפיסה הלילית, שכל עם יש לו את האלוהים שלו, יש את אלוהי שומרון ואלוהי אכד ואלוהי כנען, ויש גם את אלוהי ישראל. ודווקא כשעם ישראל יוצא לגלות, אז זה נותן איזושהי תפיסה יותר מופשטת של הדברים, שאלוהים הוא לא משהו שהוא אישי במקום מסוים או בעם מסוים, אלא משהו הרבה יותר רחב, הוא כוח כלל עולמי. אבל מפה צריך להתקדם עוד לדרגת מופשטות עוד יותר גדולה, שלהבין שמדובר פה על כוח יסודי שנמצא בכל המציאות, והוא לא משהו אישי פרסונלי, אלא משהו הרבה יותר רחב, הרבה יותר גדול. אבל זה, התהליך הזה של היציאה לגלות, הוא נתן, שחרר את עם ישראל מאיזושהי תפיסה מאוד מאוד ילדותית ומגושמת של משהו מקומי, ונתן לו אפשרות לחשיבה מופשטת על התפיסה האלוהית, ומפה צריך גם להתקדם הלאה. אני ממשיך בפסקה. הביסום הכללי של העולם, הבא מהשפעת כוחה של כנסת ישראל, ולכל הפחות מהכרעתה החשובה, גם או בייחוד, בגלותה או בפיזורה, הוא ענף מביסומה של האומה בעצמה, שחוזר גם הוא לעורר רוח חיים באומה. זאת אומרת, עם ישראל ביסם את העולם, עם ישראל החדיר וגרם להתפשטות של מושגים מופשטים יותר, מתוארים יותר, רוחניים יותר בתוך המציאות. ואולי דווקא היציאה לגלות היא גרמה להרבה מאוד רעיונות ישראליים, יהודיים, יותר מופשטים, יותר מזוכחים, יותר בוגרים, להתפשט בכלל האומות. ואפשר לראות שהנצרות והאסלאם זה משהו יותר מזוכח מאשר עבודת האלים שהייתה קודם. הרמב״ם מדבר על זה שהמטרה של הנצרות והאסלאם היא להפיץ את אמונת הייחוד בעולם, באנושות. אז זה לא בצורה השלמה שלה והמתוקנת שלה, אבל זה עדיין משהו יותר טוב ויותר מזוכח. וזה תהליך שעם ישראל גורם, ופה הוא מדבר על זה שחוץ מזה שעם ישראל גרם לזה, זה גם חוזר להשפיע בחזרה על עם ישראל. זאת אומרת, ברגע שעם ישראל מבין את התפקיד שלו בעולם, מבין את הייעוד שלו, מבין כמה הוא השפיע במציאות, זה גורם להרחבת אופקים ולהבנה מה המשמעות של עם ישראל, מה המשמעות של אמונה באלוהים של עם ישראל, ועד כמה הדברים האלה הם גדולים והם משפיעים באנושות ובעולם בכלל. אני ממשיך. אחותי אשר נפשו הוטמאה, כל עוד תאומתו בו ישקע בבושתו, ומכשול לבונו נגד פניו הוא. וגם אם יתגבר בכוח עזות מצח, רק מעט יעמוד ועד מרע תסוח עליו נפשו, וישוב וישכב בקרבו. רק אחרי רצותו את עוונו, יחוש מחדש את הארתו ואת עצמו, וישוב לכוחו, גבורת רוחו ועוז פניו. זאת אומרת, הרב קוק בא ואומר פה שיש פה תהליכים גם תת מודעים פנימיים, שכל עוד אדם עדיין בתוך ההשפעה של החטא וההשפעה של הנפילה שלו, הוא גם הוא מנסה מדי פעם לקום ולהשתקם, הוא לא מצליח, בגלל שבפנים בסוף יש איזשהו משהו שעדיין חולה, משהו שעדיין לא בריא, משהו שעדיין מעוות. ורק כאשר אדם צריך לעבור איזשהו תהליך פנימי, שהוא לוקח זמן, לפעמים הוא תת מודע, לפעמים הוא לא בשליטת האדם, והוא עבר איזשהו תהליך, והוא עובר איזשהו זמן, ואחרי הזמן הזה שיש את הבשלות המתאימה, את הבגרות המתאימה, את התהליך המתאים שהוא עבר, אז הוא מסוגל להשתקם באמת. ועם ישראל בגלות לקח לו זמן, לקח לו 2000 שנה להשתקם מהעיוותים ומהסיוב שנוצר בבית ראשון ובחטאים. וזה סוג של סימן וסיבה, זאת אומרת הציונות היא לא סיבה, הרב קוק לא רואה בה סיבה לתקומת עם ישראל, אלא סימן לכך שעם ישראל מבפנים, במהות שלו, בנשמה שלו, הוא השתקם, ועכשיו הוא מסוגל להתעצם ולאגור כוחות פנימיים כדי לבוא ולהתפתח מחדש למשהו שהוא הרבה מעבר לציונות. הציונות זה רק תחילתו של מאוד, תחלה מאוד מאוד קטנה ומצומצמת של תהליך הרבה יותר רחב וגדול של גאולת העולם, גאולת המציאות, גאולת הקוסמוס. אני ממשיך. כנסת ישראל כל ימי גלותה ידע את אבונה וחשה את מחובה רוחני בחולשה של כלימה פנימית. כל אנשי השם שהיו בכל דור ודור במשך הגלות, אשר גם במצב של גלות איומה והשפלה נוראה מדכאת רוח הנפש, התעלו להיות אנשי קודש, קודשי עליון, לא יוכלו להכניס בקרב האומה בכללה רוח גבורה ותרוממות בולטת וגלויה. זאת אומרת, כמובן שהיו את היחידים, היה את הארי הקדוש, היה את הבעל שם טוב, היה את הגר"א, היה כל מיני דמויות מופת שבאמת חיו את הקודש הגדול במלואו ואת העוצמה ואת תקומת עם ישראל, אבל זה לא חלחל להמונים. המונים לא יכלו להכיל את הגודל הזה ואת את השליחות הזאת, והם היו שקועים באמת בקטנות דתית מאוד מאוד מצומצמת. אפשר לראות את עליית תלמידי הגר"א ועליית תלמידי הבעל שם טוב וכל מיני תופעות, והרמח"ל והרמב"ן ודמויות שכן חיו את הגאולה של עם ישראל וניסו לעלות לארץ, אבל בסוף זה לא חלחל להמונים, ויש בשלות מסוימת, יש התבגרות מסוימת שאין מה לעשות, שהאומה צריכה לעבור כדי שהיא תבוא לשלב המתקדם יותר שלה. יפה, אני ממשיך. כי הנשמה הכללית של האומה הייתה צריכה להתקדש ולהתאר מתאומתה. קור הברזל של צירוף זה הייתה הגלות עם כל פחדיה ומחווה היומים. ימי בית שני היו הכנה טובה לפיזור היום. השביתה הארוכה מעסקי מדיניות, מסכסכיהם, השקיטה לתקופות ארוכות את הרוח הכללי של כנסת ישראל, עד היות לדי זמן ולדי ניסיון להעמיק יפה בחשבון עולמה. אז פה הוא מתאר את התהליך הזה של ההתבגרות, של הבשלות, של היציאה מהטראומה הזאת של החטאים של בית ראשון, וזה דורש להתנתק רגע מהמציאות, ללכת להרים, להתבודד, לחשוב, להתכנס, כדי שיהיה אפשר לצאת חזרה לחיים בצורה מתוקנת שלהם. אז ההתכנסות הזאת, אז בית שני, זה היה איזשהו תהליך של לייסד את הדתיות, לייסד את עבודת השם הפרטית יותר, האישית יותר, כדי שיהיה מקום, כדי שיהיה בגלות אפשרות לשמר את עבודת השם בצורה שהיא בלי גוף לאומי שמבטא אותה, אלא רק באופן אישי, וצריכים לייסד לזה תרבות מסוימת ודרך חיים מסוימת ותפיסה דתית מסוימת ומסורות דתיות מסוימות. ובגלות, כשעם ישראל הוא רחוק מהפוליטיקה ומהסכסוכים ומהכוחנות ומהתאוותנות ומכל כל הקיום הלאומי, הוא קיום שהוא מאוד מאוד קשה, זה בתוך חומר ובתוך, אתה צריך הישגיות ואתה צריך להיאבק על המקום שלך בעולם בין העמים, ואתה צריך הרבה מאוד אכזריות ותעוזה וכל מיני דברים שהם נושקים למידות רעות, שעלולים להיות, להפך בקלות למידות רעות. כאשר עם ישראל מתבודד, נמצא בגלות, בתוך הקהילה הקטנה, אתה לא צריך להתעסק בדברים האלה, אתה יכול לחנך ללימוד תורה פשוט קטן ולעבודת המידות הקטנה והמצומצמת, ולחלחל את המידות הטובות ואת הערכים הטובים בצורה היותר קטנה, בלי צורך להתמודד עם כל מיני אתגרים מאוד מאוד קשים של גוף לאומי. ואז זה מכין את השטח, מכין את הקרקע כדי לבוא ולייצר את התקומה הלאומית המלאה הגדולה עם האידאה האלוהית בשלב יותר מאוחר. אני ממשיך בפסקה. ואתה, כאשר ערכו הימים וירושלים לקחה מיד השם כפליים בכל חטאיה, החלה האומה בכללה להרגיש את הערתה, את בר כפיה וצדקת נפשה, ואם זה את חפצה לשוב לתחייתה. רגשותיה הלאומיים מתרפקים לשוב אליה, החפת לשוב אל קנה, אל מקומה ואל הארצה, הולך בה הלוך וגדול. אמנם לא תדעת את נפשה, מאין בא לה הרוח, מה ערכו וכוחו, ובסתר הלב מבקשת ידודה, שואפת אל האורה האלוהית שתגלה ותיראה עליה בהדר גאונה כמי עולם מחשנים קדמוניות. אז זו התפיסה קלאסית של הרב קוק, שהוא בא ולוקח סיטואציה חיצונית שכלפי חוץ נראית בצורה X, והוא מפרש אותה בצורה Y, ויש פה ניתוח פסיכולוגי, אפילו פרודיאני כזה, מאוד מאוד עמוק של התת מודע הלאומי. כלומר, יש תת מודע אישי שהאדם פתאום, לא יודע מה, פיאז'ה, שאומר שבאיזשהו שלב הילד פתאום מתחיל לפתח כל מיני תכונות שאתה לא מבין מאיפה הוא, כל מיני תפיסות הרבה יותר מופשטות של חלל ומרחב וכל מיני דברים, ואתה לא מבין מאיפה זה בא לו, והוא אומר, זה אין מה לעשות, זה תהליך של התבגרות של המנטלי, של הנפש, שיש שלבים מסוימים שהילד לא מסוגל לייצר חשיבה מופשטת מסוימת, שלבים מסוימים שכן, וזה פשוט משהו פנימי שקרה בתוכו. אז פה הרב קוק בא ואומר, הציונות שאנחנו רואים כלפי חוץ, כלפי חוץ זה נראה כאילו, אוקיי, נמאס להם הגלות, השואה, כל מיני פרוגרומים, כל מיני דברים, אבל כלפי פנים יש פה תהליך הרבה יותר עמוק, הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחב של התבגרות של האומה, בצדדים הרוחניים שלה, האמוניים שלה, הפנימיים שלה, שהיא באה ומתבגרת מהתפיסות הדתיות, הקטנות המצומצמות, ומתחיל להתעורר בתוכה האידיאלים האלוהיים, השאיפות הגדולות, העוצמות המוסריות של תיקון עולם, של הרמוניה, של אחדות, של שאיפת קודש, של שאיפת אינסוף, שקיימת בתוך האומה, שהיא הייתה באיזשהו תרדמת, באיזשהו הולד כזה, במשך תקופה של 2000 שנה, והדברים הולכים ומתעוררים מחדש, ובשלבים הראשונים זה יוצר ציונות, זה יוצר מדינה, תרבות, חברה, כלכלה, חילונית, בלי קשר למגמות הגדולות האלה, אבל בפנים מה שפועל זה המגמות הגדולות, וזה לקח 2000 שנה כדי לפתח אותם, כדי להתבגר אליהם, כדי לחזור אליהם בצורה מתוקנת יותר. ועכשיו כשזה מתרחש, אנחנו רואים כל מיני תופעות שבשלב ראשון זה נראה מאוד מאסס, מאוד קטן, מאוד מתמוצם, מאוד חומרי, מאוד מאוד פוליטי ומדיני, אבל בפנים בפנים זה משהו הרבה יותר עמוק והרבה יותר גדול. אני ממשיך בפסקה. אתה מכות הם גלים, האידאיות האלוהית והלאומית, למהלך התאחדותן, הטבעית, הברורה, בתחיית האומה בשובה לביצרון. הרתם של שני הבתים, הבית הראשון והבית השני, גם יחד פוגשת כעת את השיבה לארץ ישראל. לא רק האורה האלוהית בצורה... טוב, אז באמת יש פה עכשיו את החיבור של האידאות האלוהית והלאומית, שמה שמתחיל להתעורר בפנים, בעומק בעומק, בתת מודע, זה האידאה האלוהית של האידיאלים האלוהיים, של השאיפות השלמות והאחדות וההרמוניה וה... ולהביא את העולם לאינסוף שלו. ובפועל מה שאנחנו רואים זה האידאה הלאומית שהיא מתרוממת בעקבות הדבר הזה, והיא קמה ומתחילה לפתח מסגרות של קונגרס ציוני וצהל וממשלה ותרבות וחברה וכלכלה וביטחון, וכל המערכות הלאומיות הולכות וקמות בעקבות ההתעוררות הפנימית הזאת, וזה התאחדות של שני הבתים, הבית הראשון והבית השני, שבמובן הזה יש פה גם את ה... את השאיפה הגדולה של בית ראשון עם שאפתנות הגדולה, עם האידיאלים הגדולים, וגם את התיקון שרכשנו בגלות, את הבית השני, את התיקון הקטן, האישי, המדוקדק, היסודי יותר של בית שני, של כל, של האישיות הפרטית של של האדם המאמין. אני ממשיך בפסקה. לא רק ההורה האלוהית בצורה שקבל הבאמים אחרים, ולא רק האידאה הדתית לבדה על פי צביונה שקיבלה בגלות בעת כה ממקור חייה, ולא רק האידאה הלאומית המפורדת, אבל את כל אלה יחד איננו מוכשרים אתה לקבל. אז זה בעצם התהליך שהרב קוק רואה, של בנייה נפרדת, של מהלכים נפרדים בשלב ראשון, שצריכים דווקא את הפירוד ביניהם כדי שהם לא ידרכו אחד על השני ולא ימחקו אחד את השני. אז צריך לבסס פה צורה אלוהית שכמו שהיא בעמים אחרים, שזה כמו הנצרות והאסלאם והדתיות הפשוטה והאידאה הדתית, שהיא צורה, כמו שדיברנו, צורה פרטית יותר של יהדות שמתקנת את הפרט, ולא רק אידאה לאומית מופרדת שנוצרה בציונות של איזשהו מהלך לאומי גדול. אז צריכים לחבר את כל הדברים האלה וליצור פה אידאה אלוהית שפועלת בתוך האידאה הלאומית עם כל התיקונים שנוצרו מהשלבים הקודמים. אני ממשיך בפסקה. נס השלום של האידאות האלה, אשר בהריסותינו הגדולה מתגלות הן כל אחת בצורה בודדת מפלגות שונות, מוכרח יהיה להיות מורם סוף סוף בארץ התחייה, ייפגשו הכוחות ונושאים, וכל אחד ימצא שכנגדו את השלמת פגם נשמתו. אז זהו, זה, יש פה, יש לרב קוק מאמר בנושא הזה שנקרא מסע המחנות, ויש לו גם בהערות התחייה פסקה י' ח', פסקה חשובה לדבר הזה, שהכוחות האלו השונים של הידיעה הלאומית והדתית וכולי, זה דברים שקשה מאוד להכיל אותם ביחד, ולכן בשלב ראשון כל עם, גם בתוך עם ישראל יש אנשים עם שורש נשמה שונה, שהם נוטים לכיוון מסוים, לכיוון לאומי, לכיוון דתי, לכיוון אוניברסלי, ואם הם ישכילו לעבוד ביחד בשיתוף פעולה והבינו שכל אחד מבטא צד חשוב בתוך המסגרת הלאומית הישראלית, אז יוכל להיווצר מזה את המהלך הגדול הזה שאנחנו מדבר עליו, של אידאה אלוהית שפועלת בתוך האידאה הלאומית. זאת אומרת, חזון גדול, חזון עוצמתי גדול, כלל עולמי, כלל אנשי, של מוסר, של תיקון, של הרמוניה, של להביא את המציאות לאינסוף שלה, בשילוב האידאה הלאומית של גוף לאומי גדול, חזק, מבוסס, שמוביל את הדבר הזה. ושהוא צריך להבין שזה מהלך עולמי, זה לא מהלך רק של עם ישראל. זאת אומרת, מבחינת הרב קוק, כל המציאות מובלת מהדבר הזה. זה אמונה באלוהים, זה אמונה של המהלכים האלו, האלוהים, שפועלים בתוך המציאות, גם בפרה וגם באבן וגם בצמח וגם בכל האומות, בהכל. עם ישראל הוא רק מביא את זה לידי ביטוי, זה לא איזה משהו מקומי של, אוקיי, אנחנו מייצרים לעצמנו חזון לאומי מאוד מיוחד, לא. זה מהלך עולמי, קיים, יציב, פועל, האידאות האלוהים פועלים במציאות, ואנחנו מבטאים את המהלך הזה במימוש הלאומי שלנו, של עם ישראל, שהוא המימוש המלא של המהלך הזה. אבל זה משהו שהוא קיים והוא הרבה מעבר אלינו. טוב, אני ממשיך בפסקה. מהתקופה הקדמונית, אזרח בה העוז והעוצמה האלוהית, מהמאוחרת, הביסוס הפרטי ועיבוד הסגנון המפורט, והחיים הבאים מעצמם במקום גדולה יוסיף עוד קיינים חדשים ומתרחבים. אז פה הוא רומז פה מה שיש לו, את המאמר שנקרא חכם עדיף מלווה, שמדבר על זה שהתקופה, דיברנו על זה מקודם, שהתקופה הקדמונית, זאת אומרת, התקופה של בית ראשון, היא מכילה יותר את העוצמות הנבואיות הגדולות של החזון, גר זאב עם כבש, החזונות הגדולים, המאוחרת של הגלות, הבסיס הפרטי, בבית הסגנון המפורט, שזה האידאה הדתית, שזה התיקון של הפרט ביום יום שלו, בעשייה היומיומית הקטנה, המצומצמת של להניח תפילין ולטול ידיים ולעבוד על המוסר ברובן הכי מפורט שלו. והחיבור של שני הדברים, הוא יגרום למהלך רחב, גדול, עוצמתי של תיקון עולם. אני ממשיך בפסקה, בבכי יבואו, איזה יגון קודר עוד ממלא את הלב, את לב שווה הגולה הבאים אל נחלת עולמים. זה היגון הקודר שגרם הפסק הגלות בין ההשפעה העליונה האלוהית במלואה ועוז החיים הלאומיים, ובין ההשפעה הדתית בעת התרחקות האומה מכל מעמד יסודי לאורה הנצחית של כללות האומה. זאת אומרת, הוא דורש פה את הפסוק בבכי יבואו ופדויי השם וכולי, שהבכי, למה, לכאורה מה זה בבכי יבואו? אם הם באים אז למה הם בבכי? הם צריכים לשמוח, בשמחה יבואו, הם באים עכשיו, מדובר פה על הגאולה, אז למה זה בבכי? אלא הבכי זה ההבנה כמה פספסנו וכמה הדברים לא הלכו בצורה המתוקנת שלהם, וכמה שלבים וסיבוכים ועיכולים היה צריך לעבור כדי להגיע למצב השלם. והעיכולים האלו זה בעצם הסתרה של האידאה האלוהית, כדי שיהיה מקום לאידאה הדתית לפעול. השרגה בתיארה, צריך את השרגה, צריך את הנר, את האור הקטן, שיהיה לו מקום, שיהיה לו מקום לזכך את הנפש הישראלית שהיא לא... שהיא עשתה תהליך של עוצמות גדולות, רוחניות גדולות ומוסריות גדולות בבית ראשון, אבל לא היה את התיקון הפרטי, ורק אחרי שנעבור את כל התהליך הזה וכל הסיבוך הזה, אז נוכל לחזור אל המגמות הגדולות בתקופה שלנו בגאולה. אני ממשיך. אבל מיד שאיזה ניצוץ של גאולה מתחיל ברוח, כיוון שההוראה של הידיעה האלוהית הלאומית נטבעת בחוזקה אפילו מהטבע הפרטי של הנשמה הישראלית, פוגשת את התגלותה על ידי כל הזרמים הדתיים והלאומיים, וכל הסעיפים ממקורם האלוהי. במעמד כזה יש לו בסיס לתקווה דור דורים. מיד השירה החדשה מתנוצצת וציל עד הכל של בדוי השם ישובו ונובעו בציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון והנחה, ויתחיל להישמע. זאת אומרת, כאשר, כיוון שמדובר פה על תהליך תת מודע, מאוד מאוד עמוק והרבה מעבר לריאליה והרבה מעבר לרצונות האישיים של כל אחד ואחד, יש פה משהו לאומי גדול, נשמתי, כולל. אז ברגע שמתחיל, הכל מכוון לכיוון הזה, הכל מכוון למגמה הזאת, אז ברגע שמתחיל, שמגיע הבשלות המתאימה ומתחיל מתחיל איזשהו חזון גדול ואיזשהו פעולה כזאת גדולה של עם ישראל, הכל מתחבר, כל הדברים הפרטיים, כל הכוחות הפרטיים, כל התהליכים שקרו קודם, פתאום הכל מתחבר לאיזשהו מהלך אחד, לאיזשהו כיוון אחד. זה כמו שיש מפעל להרכבת מכוניות, אז יש אזור אחד שמרכיב גלגל, אזור אחד שמרכיב מנוע, אזור אחד שמרכיב הגה, שיוצר הגה, ואז יש את האזור שברגע שהבוס אומר אוקיי, הכל מוכן, קדימה לעבודה, פתאום מכל אגף מביאים את החלק ופתאום מרכיבים מכונית. אז פתאום כל המרכיבים הבודדים האלה שבגלות הופרדו, שנוצרה אידאה לאומית, זאת אומרת, נוצרה ציונות חילונית לבד ודתיות לבד ואוניברסליות לבד, פתאום הכל מתחבר למהלך אחד כאשר מגיע השלב והבשלות המתאימה. אני ממשיך בפסקה. וכשהתמלא הרעיון מההשפעה המאחדת, המאוחדת, התמימה של אלה האידאות, והתיישב במנוחתו לבוא לכלל חשבון ברור וצלול, אז התגלה אורה על כל הליכות החיים של דת משה ויהודית, על כל המצוות שבתורה ופרטיהן ודקדוקי שמירתן בכבוד ובכוונה רצויה. אז פה הרב קוק תמיד עושה את המהלך הזה של ביקורת על הביקורת על הדתיות היידישקייט, המצומצמת, הקטנה, שעוסקת רק בפרטי המעשים, והסבר שזה לא מספיק, וזה לא מספיק גדול, וזה לא מספיק חי, וזה לא מספיק עוצמתי. ואז אחרי שהוא אומר את הביקורת ומסביר למה זה לא מספיק, ולמה זה קטן ומצומצם, הוא בא ואומר, בסוף אנחנו חוזרים לאותם פרטים, חוזרים לאותה נקודה, אבל ממקום יותר גבוה. אבל מתוך החזון, מתוך השלמות, מתוך העוצמות הרוחניות, המוסריות הגדולות של תיקון עולם, של תיקון עם ישראל, אנחנו חוזרים לאותם פרטים, לאותה עשייה יומיומית, לאותה נטילת ידיים וברכות ושיעורים ואיסורים קטנים, כי בסוף המטרה היא שזה יחלחל לתוך החיים של הבן אדם, לתוך החיים של החברה ולתוך היום יום של האדם, וזה מאוד מאוד חשוב. זה בגדול, זה מהלך של, בקבלה הוא מוגדר מהלך של הנסירה, שאתה אתה נמצא, מחובר למשהו גב וגב, אתה מחובר לאיזשהו עשייה בצורה שאתה לא מבין אותה, והיא קטנה ומצומצמת וסתם עשייה מתוך הרגל, ואז אתה מתנתק ממנה, אתה יוצר איזשהו ביקורת, איזשהו איזשהו ברור של הדבר הזה, ואתה מברר את הדבר, מברר איפה הדברים עומדים, ולמה אני עושה, וקצת מתנתק מהדבר, מתרחק ממנו, ואז אתה חוזר אליו פנים אל פנים, אתה חוזר לאותו מקום, לאותה נקודה, לאותה עשייה, אבל פנים אל פנים בצורה מתוך הבנה, מתוך רצון, מתוך בחירה, מתוך גודל, מתוך עוצמה, ואתה עושה את אותם דברים, אבל בצורה אחרת, ברמה אחרת, בעוצמה הרבה יותר גדולה, ומתוך חזון הרבה יותר גדול. אז זה תהליך שהרפור כל הזמן עושה, ובעיקר לפרטי המצוות, כי בסוף הוא היה אורתודוקס ושמרן, והיה חשוב לו מאוד החיבור ליהדות האורתודוקסית, המעשית, היומיומית, אבל הוא רוצה לתת לזה גודל, הוא רוצה לתת לזה נשמה, ולכן צריך לבקר את זה, כי כל עוד נשארים בעשייה הקטנה, זה לא, זה נשאר קטן, אתה חייב, בשביל לבקר את זה, אתה חייב להתנתק רגע, אתה חייב לבקר, אתה חייב להציב מראה, אתה חייב להגיד מה לא טוב, ואז תוכל לחזור את זה בצורה יותר גדולה. אם לא יהיה את הביקורת, גם לא יהיה אפשר לגדול. כן, אז זה מה שהוא אומר פה, שהתגלה הורה על כל הלכות חיים, שדת משה ויהודית זה הדתיות הקטנה, המצומצמת, היומיומית. כן, על כל המצוות שבתורה, פרטי בדיקות הקיים. אני ממשיך לפסקה, בייחוד באותן המצוות שאינן מודות ביחס ישר עם המוסר האנושי הכללי הגלוי, שהשלמה האוניברסלית לא תבקש את תפקידן, לפעמים גם נדמה שתדחה אותן כשלא יתגלה מאורן. מצוות הללו השמיות יגלה ויעיר האור האלוהי, שהוא באמת כללי ונהרג מכל נפש יפה, הגנוז בתוך בתוכן, בתוכן, בתוכיות הרוחנית המגמתית של התו הלאומי המיוחד לעומתנו בצביונה. אז פה הוא ממש מאתגר את עצמו, והוא אומר, מלא אלה המצוות שאני מבין את הרעיון שלהם, מבין את ההיגיון שלהם, יש בהם איזשהו יסוד מוסרי, יסוד ערכי שאתה מבין בקלות, אבל ואז קל להגיד, אוקיי, אני מתחבר לזה ממקום יותר גדול של, של מהלך כלל לאומי, ישראלי, מוסרי, של הרמוניה, של אחדות, אבל מה עם המצוות שאתה לא מבין? ואתה לא מבין מה המשמעות שלהם ומה המטרה שלהם, ואפילו לפעמים נראות לך אפילו לא מוסריות, מה אתה עושה עם הדבר הזה? אז הוא אומר, זה האתגר הגדול, וכאשר זה יבוא מתוך מהלך כללי, סוחף, עוצמתי, אז עם ישראל יתחבר גם לדברים האלה, אפילו בצורה הגדולה שלהם, כי הוא יבין שבסדר, אז יש פה במקום אחר, אבל אנחנו מדבר על זה יש מוסר שאנחנו מבינים, יש מוסר שאנחנו לא מבינים. זאת אומרת, מוסר שאנחנו מבינים זה נגיד צמחונות או דברים כאלה. מוסר שאנחנו לא מבינים זה רמה של, אני יודע מה, לכבד את האבן ולא לדרוך עליה, או כל מיני דברים שנראים לנו זויים, נראים לנו לא, שאין להם טעם, כי זה רמות מאוד מאוד עליון של מוסר. זה כמו שתיקח מישהו קניבל מהיערות באמזונס ותתחיל ללמד אותו על צמחונות. זה מבחינתו זה יהיה משהו לא רלוונטי, לא מובן, לגמרי מנותק ממנו. אז הוא כל כך מדבר על זה המצוות השמיות, המצוות שאנחנו לא מבינים אותן, זה פשוט מחובר לרמות מוסר, הרמוניה, אחדות, עילוי של המציאות, הבאת המציאות לאין סוף, ברמות כל כך גבוהות ועליונות, שזה היה חזון של משה רבנו, של הארי הקדוש, של כל מיני דמויות מופת, שאנחנו אפילו לא מבינים את הרציונל שלהם, אז זה לא בגלל שאין להם היגיון, והן לא מחוברות ומנותקות, וזה סתם ציווי של מלך, וסתם איזשהו קפריזה של איזשהו מצווה עליון, אלא זה חלק מהמגמה, זה חלק מהמהלך הגדול הזה, כי אצל רב קוק זה הכל מחובר למגמה הזאת, למהלך של האידאלים האלוהיים שפועלים במציאות, אלא שזה, כיוון שזה רמות כל כך גדולות, אנחנו לא מבינים את זה, ואנחנו, כעם ישראל, אנחנו חשוב לנו להתחבר גם לרמות הגבוהות, גם לרמות העליונות שמעבר לתפיסה שלנו. אנחנו לא איזה עם ילדותי ונמהר שמתחבר רק למה שהוא מבין. לא, גם משהו שאני לא מבין והוא חובר לרמות גבוהות, כי הדברים האלה בסוף הם מחלחלים. כלומר, גם נגיד, הפוק מדבר הרבה על צמחונות, שבתקופתנו זה משהו שהוא מובן. הנה, צריך להיות צמחוני, צריך לדאוג לבעלי החיים, זה מובן. גם אם אדם הוא לא צמחוני, זה מובן לו ההיגיון של זה. אבל אני מניח שבתקופת בית ראשון, האלילות, לא, זה לא היה מובן. ואף על פי כן, הפוק מסביר שיש הרבה מצוות, שהמצוות מכוונות לעתיד. הוא מדבר על זה במאמר תללי אורות, במאמרי הראייה, שהרמב״ם נתן הרבה טעמי מצוות שקשורות לעבר. מלחמה בעבודה זרה, כל מיני דברים כאלה. ודווקא הצורה היותר מתוקנת לחבר את המצוות לעתיד, שזה נותן לאדם חזון, נותן לאדם תקווה, נותן לאדם באמת השראה וגדלות, וגם מקום למחשבה, איך אני מחבר את זה לעתיד, זאת אומרת, לכל מיני שלמויות עתידיות שאני מצפה אליהם, וזה נותן לאדם כוח להחזיק מעמד גם בדברים שהוא לא מבין, גם דברים שהם לא ברורים לו, כי זה, בסוף אנחנו רוצים גודל, אנחנו רוצים חזון, אנחנו רוצים חיבור לעוד דברים יותר עליונים מאיפה שאנחנו נמצאים עכשיו. אז כמו שבבית ראשון לא הבינו כל מיני הלכות כמו בשר בחלב או דברים כאלה שקשורות או כיסוי אדם שקשור לכבוד לבעלי החיים, גם אנחנו יש מצוות שאנחנו לא מבינים את המשמעות שלהם, כי הם מחוברים למגמות יותר גדולות מאיתנו. נתן דוגמה, הרב קוק מדבר על שעטנז, שמה המטרה של שעטנז? זה כדי לא לגזול את הבהמה. כשאתה לוקח את הצמר, אתה גוזל את הבהמה, ולעומת הפשטן, זה צמח, זה משהו שאין בעיה לגזול אותו. אז בשעטנז אנחנו באים ואומרים, יש לנו כבוד לבהמה, אנחנו לא רוצים לגזול אותה כמו שאנחנו גוזלים את הצמח, כמו שאנחנו חוקרים את הצמר. לכן הכבוד הזה שאנחנו לא מערבבים את הצמר והפשטן, אנחנו לא מערבבים משהו שגזלנו עם משהו שלא גזלנו. אנחנו אומרים, אוקיי, אני יודע שגזלתי את הצמר, כי אין ברירה, כי אני חייב להתכסות, אבל אני לא הופך את זה לאותו דבר. אז הנה, זו רמה מוסרית שהיא נראית באמת עליונה, לא לגזול את הבהמה. לי לפחות זה נראה משהו שהוא באמת מאוד מאוד עליון, והוא לא מובן ברמה הפשוטה, כי מה הבעיה לגזול את הבהמה? זה לא, הצמר זה לא איזה משהו שאין לה בעלות על הצמר. והרב קוק בא ומרומם אותנו לאיזשהו רמה גבוהה יותר של מוסר, של תיקון, של חשיבה. יפה, אני ממשיך בפסקה. לאחר שהאורגן הרוחני כולו, עם הרגשותיו הנפשיות והגופניות, מתקשרים עם ההשפעה הכללית הזאת, הדעת מתחוללת יפה, לדעת שכל יחיד ויחיד מצטרפו אל הכלל כולו, וכל עובדה ועובדה יחידית של היחיד מצטרפת היא להכליל את כלל דרך החיים שלו ואת קביעות אופיו. אז פה הוא ממשיך עם השכנוע הזה להתחבר למצוות ולפרטי המצוות, אז גם במובן הזה של ערכים גדולים ועליונים מאוד, וגם במובן הזה שאתה חלק מכלל, אתה חלק מחברה, אתה לא לבד. אז יכול להיות שיש דברים שכפרט האדם אומר, מה זה קשור אליי, מה זה מחובר אליי, מה אני צריך עכשיו לדאוג לכל מיני מצוות שקשורות לכהונה ולטהרה של כהנים, כמו נטילת ידיים או כל מיני דברים כאלה, אבל ברוך הוא אומר לא. אתה חלק מכלל, אתה חלק מחברה. הרבה מצוות הם כדי לבסס פה איזשהו מהלך חברתי גדול, רחב וכיף, שיכול להיות שאני כפרט אפילו זה לא מדבר אליי וזה לא קשור אליי ולא מקדם אותי, אבל את החברה זה מקדם, ולכן גם פה סוג של בגרות כזאת שאדם מקבל על עצמו עול, גם שזה, הוא מבין שזה מהלכים שהם גדולים ממנו ומעבר אליו. אני ממשיך בפסקה. מתגברת אז ההכרה הפשוטה והברורה שכל מה שהצירוף הזה מביא אליו הוא חתום מסומן בחותם אלוהים מלא, ונמצא האור האלוהי חוזר ומאיר על כל יחיד ויחיד בכל עובדה פרטית שלו, והמצוות כולם וכל פרטי דת משה ויהודית ותקיים אחרי שהם נעלמים בהמון כלליותם באוצרה הרוחני של כנסת ישראל, שווים ומאירים באור אלוהי גלוי ונשמתו של כל יחיד ויחיד בישראל. זאת אומרת, כאשר המטרה של הרב קוק היא לחנך אותנו לעשות את המצוות ממקום כללי, לא ממקום פרטי, ממקום של מהלך גדול, לאומי, רחב של עם ישראל, ולהבין שזה בסוף מקרין עלינו. החיבור הזה של שני המהלכים והחיבור הזה לכלל ועשייה דברים מתוך הכלל ולא מתוך איזשהו פרטיות קטנה של אני סופר מצוות ואני מפחד מעונש ואני מפחד על העולם הבא שלי, אלא משהו הרבה יותר רחב, הרבה יותר גדול, הרבה יותר סוחף של מהלך כללי, עולמי, מוסרי של עם ישראל, בסוף הדבר זה גם משפיע על הפרט. אני ממשיך את הפסקה. במהלך נפש מבהיק מתגלים הם בתוך העשייה הרגילה, המזון המבריא התדירי לכנסת ישראל, שתמיד חשו טובי האומה, הפנימיות, ערך ההזנה, הגנוז והתמיר שבו. אז הוא מחנך אותנו פה להסתכלות אחרת, לעשייה דתית אחרת, שהיא מתוך מקום לאומי גדול, מקיף, ומתוך אידיאלים אלוהים, מתוך מגמות מוסריות גדולות, ולפעמים אנחנו לא חשים את הערך של הדבר הזה, ואיך זה מזין את הפרט, ואיך זה מזין את עם ישראל, ואיך זה מזין אפילו את הערכים, אבל הוא אומר פה שטובי האומה, חש של פנימיות ערך ההזנה, הגנות אמר שבו. זאת אומרת, זה נקבע, רבי עקיבא, כשהוא קבע את פרטי ההלכה, רבי עקיבא היה מקום אחר מאיתנו, והיה מחובר לעם ישראל, מחובר לאנושות, מחובר לאידיאלים אלוהים מאוד מאוד רחבים וגדולים, והוא הבין את ערך ההזנה של הדבר הזה, הוא הבין את המקום, את המשמעות של הדבר הזה, אז אנחנו מתחברים לאותם מקומות. ליחדש מעד קודש בריך הוא, שכינתי ילדי היו תנמיר ונעם, שם כל ישראל, כן, קודש בריך הוא, זה הצד העליון, המופשט, הנשגב, ושכינתי זה הצד היותר האידיאליים שפועלים במציאות, והצד היותר מעשי והיותר פועל במציאות, והדברים מתחברים, וגם כשעושה דברים שהם מאוד מאוד עליונים ומופשטים, זה בסוף מתחבר למהלך הזה של הפעולה של עם ישראל במציאות. אני ממשיך. כל הרעיונות היותר טובים ויפים, מודדים ומחזקים, מוצאים אז את כל בסיסם הנהדר במזון המעשי הטבעי הזה, הנותן כוח וחיים בנשמת האומה ולכל בשרה מרפא. כן, אז הוא נותן פה משל של מזון, שהאומה יש לה חזון מאוד גדול בתת מודע ובמודע ובערכים הרחבים שלה, אבל צריך מזון, צריך שהפרטים יפעלו בדרכים מסוימות כדי לבסס את הדבר הזה וכדי להמשיך את הדבר הזה וכדי להוריד אותו למציאות. וזה התורה והמצוות הם הרבה מאוד מעשים יומיומיים קטנים מאוד שנראים כלפי חוץ קטנים מאוד, אבל בעצם הם ביטוי של עוד מילימטר ועוד מילימטר לאותם ערכים גדולים של האומה. אני ממשיך. ומתוך כך זרם החמדה להתקשרות במקום החומרי המעשי שכוח החיים גנוז שם על האומה ולדורות עולמים בארץ ישראל, הולך ועולה ומתגבר ויוצא לפועל ברוב הדרת קודש. זאת אומרת, המצוות זה המעשים של הפרט, והם צריכים להתחבר, צריך להיות פה מעין סיטואציה שמשלבת הרבה מאוד פרטים כדי לרומם פה את המציאות ולהביא את המהלך. צריך פה שילוב של עשייה של הפרטים, של המעשים, צריך פה חזון גדול של האידאה האלוהית, וצריך פה גם מקום, ארץ ישראל, צריך פה מקום פיזי שיושבים בו, שיש בו תכונות מסוימות, אקלים מסוים, אולי מעמד רוחני מסוים, שהוא, שבו המציאות, שבו המהלך הזה בא לידי ביטוי. אני אמשיך בפסקה. כל אותם שזנחו את אור השם ונזנחו ממנו, מפני שעזבו את המזון היסודי שאימו הוא חי ומתקיים, את השמירה המעשית של היהדות ואת ההכרת ערכה מובנה יותר נשגב, שהוא מובן אלוהי שמתגלה בנו דווקא לידה של הפרנסה החומרית הזאת, והכרה פנימית בגודל אחריותה עלינו, כל אלה ישובו אלינו להשיב לישראל בגלל תחייתו את היהדות המעשית בכל מילואה והדרה על ידי ההזרחה האלוהית המלובשת בלבוש הלאומיות הישראלית, ומתעלה גמול עם רומי האידיאליות האלוהית בצבעונה הרוחני של האומה, מתעלה ומתפאר ומתקשר להרבות עוז ותפארת מדור דורים, להיות נועם השם עלינו והדר על בנינו. כן, אז פה זה איזשהו סיום שירי כזה של כל המהלך, שהוא בא וחוזה שאותם אנשים שסתו מהדרך, בין אם זה הליכה ללאומיות ציונית, חילונית, שרואה רק את הצדדים המעשיים של עם ישראל, ולא רואה את הפעולה של המצוות והתהליכים הרוחניים המיסטיים יותר, ובין אם זה הליכה לאוניברסליות ולאיזשהו חזון אוניברסלי גם חילוני שהוא מנותק ממעלה, מהבנה של האידיאלים אלוהים ורצון להתנתק מעם ישראל, כל אלו יחזרו בגלל, ברגע שיבצר המהלך הזה, ברגע שהדברים יתבססו, ייווצר פה איזשהו מהלך רחב, גדול, שהוא כולל את כל החלקים, אז אנשים הרגישו שזה מבטא אותם. זאת אומרת, כל עוד מדובר פה על דתיות קטנה ומצומצמת, אז אנשים שהם בעלי לאומיות, הם מרגישים שזה לא מבטא אותם, לא מבטא את הערכים שלהם, לא מבטא את האישיות שלהם, ואין להם רצון להתחבר לזה. וכל עוד זה דתיות שהיא לא אוניברסלית ולא מחוברת לערכים אוניברסליים, אז גם האוניברסליים מתנתקים מזה, והדתיים מתנתקים משאר הערכים. ברגע שאנשים ירגישו שזה מבטא אותם, שזה חלק מהאישיות שלהם, שיש פה מהלך גדול, משולב של כל הערכים האלו, הם יגידו, אוקיי, אני יכול לבטא את עצמי, לבטא את הערכים שלי, לבטא את השאיפיות שלי, את האישיות שלי בתוך המקום הזה, בתוך החברה הזאת, בתוך המהלך הלאומי הגדול הזה, אז הם יבואו ויתחברו על הדברים האלה מחדש, בגלל שזה ידבר עליהם וזה, הם ירגישו שזה מביא אותם לידי ביטוי. אני ממשיך. באוצר הרעיונות הגדולים, הכמוסים, שהיו גנוזים בכנסת ישראל פנימה, בסתר חביון, במקום אשר לא הגיע יד הערס והחורבן, שם מתאימים וחוברים ילכו אל הדודים. אלה האידיאות של כנסת ישראל, כמו שהייתה בתחילת הצילות, נשמת נשמתה. זאת אומרת, הרב קוק בא ומחבר אותנו להבנה שהדברים פה הם מהלכים רוחניים מאוד מאוד עליונים. מה שאנחנו רואים בפועל במציאות של כמה פתאום אומה בארץ ישראל, או שאנשים פועלים על פי חזון גדול, זה בא מתוך מקומות הרבה יותר עליונים בתת מודע הקולקטיבי של עם ישראל ושל האנושות ושל המציאות, ומגמות מאוד מאוד עמוקות ופנימיות שקיימות בתוך המציאות, בתוך החברה, בתוך עם ישראל, בתוך האנושות, בתוך בעלי החיים והצומח והדומם. יש פה מגמות מאוד מאוד גדולות שבסוף אתה רואה בנקודת קצה, בקצה הקרחון, אתה רואה מה שיוצא כלפי חוץ בעיניים שלך, למציאות הממשית שלך. אבל הדברים האלה, התהליכים האלה הם תהליכים מאוד מאוד עמוקים, ולכן יש לנו גם ודאות שהם יבואו לידי ביטוי ויתממשו במציאות. אני ממשיך. כל זמן שהחיים המעשיים לא היו מוכנים כלל לתכונת ההתאחדות הנהדרה הזאת, היו נחשבים כל המושגים הנהלים האלה, ענפיהם ושורשיהם הרבים ועצומים, כל הדומה להם בכלל סתרי תורה, שהיו יכולים להימסר רק בלחישה לראויים לכך, לאנשים שהיה ביכולתם בכל חושם להתרומם מעל אופק החיים הרגילים. זאת אומרת, אנחנו קוראים את כתבי הארי והרמח"ל והמהר"ל אפילו, אנחנו רואים פה כל מיני, ורואים שם דברים שגם דיבור, שהוא דיבור מאוד מיסטי, מאוד, מאוד רמוז, מאוד גנוז של ספירות ועולמות, דברים כאלה, שבעצם אפשר להגיד סוג של הסתירו את המהלכים האלו, הגוג בא ואומר, המשמעות של כל הספירות והעולמות והכל, זה הדברים שאני מדבר עליהם, זה החזון הגדול, זה ההשראה הגדולה, זה הרוח הגדולה, הכלל העולמית שצריכה לבוא פה לידי ביטוי, וזה הוסתר בתוך כל מיני רמזים, בתוך כל מיני אפילו סכמות כאלה, מיסטיות מאוד עמוקות, שהיה צריך, וגם לא לימדו אותם לכולם, וגם שלימדו אותו לא כולם הבינו, ולא כולם הבינו את המשמעות, וזה הוסתר בתוך איזשהו מערך שפה מאוד מאוד, שפת קוד מאוד מאוד מורכבת. בא הרב קוק ופותח את הדברים, ומסביר את הדברים, ומסביר את המהלך. הוא לא היחיד, כן, גם כבר הרמח"ל התחיל לעשות את זה, והמהר"ל, וזה, ככל ש, אפשר להגיד שככל שהגאולה מתקדמת, אז ככה הדברים הולכים ונפתחים. אבל מה שפעם היה סתרי תורה, היום זה מהלכים שהרב קוק מדבר עליהם במאמר הזה. כי הגיע הזמן, הגיע הבשלות, כל אדם ישראל הבשל, אם תלך לאיזה יהודי בעיירה בפולין או באיזה כפר במרוקו ותסביר לו על גאולת האנושות והקוסמוס ועם ישראל ומהלכים כלל אנושיים רחבים, הוא לא יבין מה אתה רוצה, אין מה לדבר איתו, זה רק יסיט אותו מהמקום, זה רק יבלבל אותו, זה רק יגרום לו אולי אפילו לעזיבה של הדת ועזיבה של כל הדברים הפשוטים שהוא צריך לקיים, בגלל שזה לא מדבר אליו ולא קשור בכלל למקום שהוא נמצא בו. אבל כאשר עם ישראל קם לתחייה ויש בשלות ויש הכנה גם מנטלית להבין את הדברים האלה ולהתחבר למגמות גדולות, ויש גם כל האישיות של האדם השתנתה, האדם היום הוא מבין מהלכים גדולים, רחבים, היום העולם הוא כפר גלובלי, אתה מבין מהלכים רחבים מאוד באנושות, אתה מבין גם במדע, אתה מבין שיש קוסמוס שלם, ואתה מבין את הפיזיקה ואת האפקט הפרפר, וכמה דברים משפיעים אחד לשני, וכמה העולם הוא בעצם מלא מלא השפעות הדדיות, אז הרוח שלך והנפש האנושית היא מסוגלת להכיל כל מיני רעיונות הרבה יותר גדולים, שפעם זה היה סתרי תורה, הארי הקדוש הבין את הדברים האלה, רבי עקיבא הבין את הדברים האלה, אבל זה היה, צריך עוצמות רוח אדירות כדי להתרומם לכאלה מקומות של הפשטה ושל גודל ושל מהלך גדול רחב, והיום גם אדם פשוט יכול להתחבר לדברים האלה, בגלל שהחברה השתנתה, האנושיות האנושית השתנתה, והיום אנחנו במקום אחר, והרב קוק מצפה שהדבר הזה הוא יוביל גם לתפיסות דתיות אחרות, ולצאת מהתפיסה הפרסונלית, האישית, הקטנה, הדקדקנית של הדתיות המצומצמת, ולהתפתח לדתיות גדולה, רחבה, עוצמתית, שמדברת על מסרים גדולים, על רעיונות גדולים, על הופעות גדולות של חיים ושל עוצמה. של עוצמה אלוהית במציאות, והרב קוק מצפה שכמו שהחברה גדלה בכל המישורים, גם בתפיסות האמוניות שלה. אני ממשיך את הפסקה, אבל עכשיו שהעולם מתבשם, וכנסת ישראל התחילה להרגיש בפנימיותה, את צדקתה ותומת נפשה, ולהביט על הגלות במבט של חרפה ובוז, נתגדלה התביעה הפנימית להתאחדות האידאות, אתה צריכות הן כל אותן הדעות הגנוזות להיגלות ולהיראות, כדי להחיות את יסוד התחייה של האומה ממקורו, עד שילך האור הלוך ועלו להיות לאורה של תחייה באמת על כל פזורי ישראל. הרוח הלאומי הנמצא חודר ופזור פה ושם בליבות נדבות, יקום ויחיה מריח הנשמה האלוהית אשר תשפיע עליו, והנשמה הלאומית תעדק אליה למצוא מקום לאורה האלוהית המבקשת את תפקידה לעיר מחשכי הארץ על ידי כוחם של ישראל ורעמות קרנם. כן, אז הרב קוק רואה בתקופה שלנו שהעולם נתבשם, כנסת ישראל מרגישה פנימיותה, צדקתה ותומת נפשה, כן, והבטה על הגלות בחרפה ובוז, אז זה תופעות חיצוניות שאנחנו רואים אותן כלפי חוץ, אבל בעצם מדובר פה על תהליכים פנימיים, על בשלות פנימית, על בגרות פנימית שהחברה האנושית והישראלית הגיעה אליה, שהדברים מתחילים לפרוץ, כל אותם דברים שהיו גנוזים בתור ילד, לא היה ליכולת לאומה להתחבר אליהם, עכשיו שהאומה מתבגרת, היא פתאום מתחילים לצוץ כל מיני הערות אישי, הערות עמוקות מאוד וגדולות מאוד שהיו גנוזות באישיות הישראלית, פתאום מתחילות לצאת החוצה ולהתגלות. ואז אותם דעות גנוזות מתחילות להתגלות את תורת, כן, מה שדיברנו מקודם, הדברים שהם פעם היו מיסטיקה והיו תורת הסוד, פתאום מתחילים להתגלות ולהיראות. והוא מדבר על זה שהרוח הלאומי הוא קם מריח הנשמה האלוהית, והנשמה הלאומית תהדק אליה למצוא מקום לאורה האלוהית המבקשת את תפקידה. זאת אומרת, גם הדתיים יתחילו להתחבר לרוח הלאומית, למגמות הלאומיות, וגם הלאומיים, החילונים, הציונים, התחילו להתחבר למגמות האלוהיות, הדתיות, הרוחניות, שבתור הייעוד היותר עליון של עם ישראל. ומכאן תוכל, אני ממשיך בפסקה, ומכאן תוכל חוכמת ישראל וספרותה האמיתית להתחיל לצאת ליש עמנו, לחיותו בתל תחייתו. תכתוב זאת לדור אחרון, ועם נברא יעלליה. אז הרב קוק רואה בעצמו בעצם את הספרות האמיתית. ספרות האמיתית זה ספרות שהיא באה ומרוממת את העם ומסבירה לעם מי הוא באמת, מה הוא באמת, מה הנשמה שלו, מה המגמות שלו, מה מוביל אותו באמת, מה ההסבר העמוק לכל אותם תופעות שאנחנו רואים כלפי חוץ, שלא תמיד אנחנו מבינים בכלל מאיפה הם באו ומאיפה הם צצו, ואיך פתאום עם ישראל קם לתחייה, ואיך פתאום הדברים פועלים, ואיך פתאום מקימים פה חברה ותרבות וכלכלה, ומה קורה עם הדתיות, ולמה יש חילוניות, ולמה יש כפירה. צריך פה ספרות גדולה שתראה את הדברים במבט עמוק, במבט רוחני, במבט מקיף, במבט שהוא מקיף דורות שלמים ואוכלוסיות שלמות, ותיתן איזשהו עומק לכל התופעות שאנחנו רואים במציאות. וזו הספרות החדשה שהרב קוק מצפה שתקום ותוביל את עם ישראל. שזה הדוגמה שלה, מהלך ידעות בישראל, זה דוגמה לאותה ספרות שאמורה לתת פה הסתכלות עמוקה, חדשה, רחבה, מקיפה על כל התפיסה היהודית והישראלית.